חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. הערב במהדורה המרכזית, הקואליציה במשבר נוסף. הבוקר אישרה הממשלה את מינויו של חשב הכללי במשרד האוצר. בתמורה לתמיכת כחול לבן במינוי, אישרה הממשלה גם מינוי של מנכ״ל למשרד ראש הממשלה החליפי במסגרת דיל בין הליכוד לכחול לבן. השרים אבי ניסן קורן ויועז הנדל החרימו את ישיבת הממשלה ואמרו כי הדיל אינו על דעתם. שעות אחדות אחר כך, ממש לפני זמן קצר, הודיע שר הביטחון בני גנץ כי החליט להקים ועדת בדיקה לחקר רכש הצוללות וכלי השיט, הודעה שמטלטלת את המערכת הפוליטית וצפויה להוביל לבחירות בקרוב. בתגובה השר לביטחון פנים אמיר אוחנה רומז כי יקדם ועדת בדיקה לפרשת המימד החמישי, בה לכאורה מעורב גם בני גנץ. ובמהלך טקס לציון יום מותו של ראש הממשלה הראשון בן גוריון, אמר היום ראש הממשלה בנימין נתניהו כי יש לו מסר לנשיא ארצות הברית הנבחר ג'ו ביידן. לדברי נתניהו, אסור לחזור להסכם הגרעין הקודם עם איראן וצריך להתמיד במדיניות הבלתי מתפשרת כדי להבטיח שאיראן לא תפתח נשק גרעיני, אמר נתניהו, והעביר את המסר באמצעות לא בדרך ישירה, אבל בין היתר הוא גם דיבר בהרחבה על נושא הגרעין ובכלל על המדיניות של ישראל מול המדינות הערביות המתונות. משרד המשפטים האמריקאי הודיע ליונתן פולארד כי הוא משחרר אותו מכל ההגבלות ופולארד יכול לעלות לישראל. פולארד עצמו אמר כי חלומו לגור בירושלים, אבל הוא מודה לכל מי שסייע לו עד כה. לפי שעה הודיע משפחת פולארד כי תישאר בארצות הברית. יונתן רוצה לסייע לרעייתו בטיפולים הרפואיים שהיא עוברת, נמסר על ידי קרובים של המשפחה. בסוף השבוע העבירה המשטרה מתפקידו את הקצין שהיה אחראי על אזור מאה שערים ושכונת בית ישראל בירושלים, לאחר שפורסם כי הוא העדיף הידברות על פני אלימות, כך אומרים התושבים. לכאורה הוא סגר דיל עם אנשי תולדות הארון. היום מסקני מאה שערים מנסים לפעול כדי למנוע את הדחתו ואומרים, עד שיש מישהו ששינה גישה ויצר אמון, אסור לחזור אחורה לאלימות הפרועה שלא הובילה לשמירה לסדר. נשמע בהמשך את שני הצדדים. עוד עניינים בהמשך המהדורה המרכזית הערב, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. אפקט פוליטי שהתחיל מדיל שסגרו בכחול לבן לבין הליכוד על מינוי חשב כללי לאוצר, אחרי שאין מינויים במסגרת ההסכם ביניהם, לפחות לא מינויי בכירים, הדיל הזה מאפשר גם לבני גנץ למנות מנכ״ל למשרד ראש הממשלה החליפי. שניים מן השרים, אבי ניסן קורן ויועז הנדל, החרימו את ישיבת הממשלה ובעצם סימנו לבני גנץ כי הם לא תומכים במהלך הזה. שעות אחר כך בני גנץ מודיע כבר, כי לפני זמן קצר האמת, כי הוא מתכוון להקים ועדת בדיקה שתבדוק את רכש הצוללות וכלי השיט. הוועדה הזו תהיה בראשות שופט בדימוס, וזה יוצר כדור שלג פוליטי שעלול גם לקרב את הבחירות וליצור באמת משבר פוליטי הרבה יותר עמוק ממה שיש לנו עד כה. אנחנו ננסה להבין גם את התהליכים המשפטיים שמאחורי המינויים ומאחורי הסיפור הזה. נפתח עם הפרשן והכתב הפוליטי אבי גרינצייג, שלום, ערב טוב לך.
שלום, המשפטי. שלום.
ערב טוב. אבישי, כשאנחנו מדברים הערב רואים את ההודעה הזו של בני גנץ על הקמת ועדת חקירה או ועדת בדיקה, הרי מדובר בסך הכל בניסיון להראות שהוא מחזיר לנתניהו בשפה הפוליטית, אבל מאחורי הסיפור הזה יש תהליך משפטי לא פשוט.
כן, אני לא מאמין שהוועדה הזאת באמת תקום, זה נשמע כמו ספין מאוד מאוד צולע, מסיבה מאוד פשוטה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעיצומו של הליך משפטי של חשודים בפרשת הצוללות, ואי אפשר לנהל הליך שהוא הליך פרלמנטרי, הליך אזרחי, ועדת חקירה במקביל ועוד לפני ההליך הפלילי, כי בעצם אתה חושף את הגורמים שאמורים להעיד בפני בית המשפט, הם בעצם רואים כבר מה אחרים העידו, מה אחרים אמרו, ואפילו כבר מה שבני גנץ נותן 4 חודשים לוועדה, אז בעצם יצא שעוד לפני שהמשפט ייפתח כבר יפורסמו המסקנות של אותה ועדת בדיקה של משרד הביטחון, זה ברור שזה קרקס ולא יקרה.
בוא רק נאמר שבעצם בני גנץ מדבר על ועדת בדיקה ממשלתית, יש דבר כזה, הוא יכול לעשות את זה, הוא רשאי להקים ועדה כזו, הוא צריך גם את השר הממונה, במקרה הזה זה הוא, אבל גם או שר משפטים או אישור ממשלה, ועדה כזו אין לה בעצם שיניים, זאת לא ועדת חקירה ממלכתית, זה גם לא ועדת חקירה פרלמנטרית, יש כל מיני סוגים של ועדות חקירה, זאת ועדת בדיקה הכי נמוכה שיכולה להיות.
נכון, אז קודם כל צריך אישור של הממשלה לצורך הבאת עדים בכפייה, נקרא לזה כך. זאת אומרת, בלי זה, אם אדם רוצה לבוא ולהתייצב בפני הוועדה, הוא יכול, אבל הוועדה לא יכולה לחייב אותו להגיע, וברור שלא תהיה הסכמה של הממשלה על העניין. בעצם הוועדת חקירה היא לצורך בירור האמת, זה במצב האידיאלי. פה ברור שהמטרה היא תועלת פוליטית לעשות רעש ובלגן. אני מעריך בזהירות שהיועמ"ש ישים את זה ברקס ויגיד, חבר'ה, זה לא יקרה. זאת אומרת, אנחנו רואים בהרבה תיקים פליליים, נניח, שגורם מסוים מגיש תביעה בהליך אזרחי או תובנה ייצוגית וכדומה בהקשר של תיק פלילי, והפרקליטות מבקשת לעכב את ההליך האזרחי עד סיום ההליך ההוכחות במשפט הפלילי. פה זה נראה כל שכן, במיוחד ש... כאמור, מי יבוא להעיד? האם מיקי גנור יבוא להעיד לפני הוועדה הזו? ברור שלא. האם כל מיני מסמכים חסויים בעצם יחשפו תוך כדי?
כלומר, מדובר בוועדה שנועדה בעצם לנופף שהבחירות מתקרבות, והנה עוד משבר. אבל כל זה בעצם אפקט שהתחיל ממינויו של החשב הכללי לאוצר, אושר היום המינוי בממשלה, לאחר דרישה של היועץ המשפטי לממשלה. ובעצם הממשלה אומרת, לפחות בליכוד, ראש הממשלה ומקורביו אומרים, לא הייתה לנו ברירה, היועץ המשפטי לממשלה למעשה חייב אותנו למנות חשב כללי לאוצר, בני גנץ רצה בתמורה מנכ״ל למשרד ראש הממשלה החליפי, נתנו לו, היש ממין הטענה?
האמת שכן, יש פה תופעה שהיא מאוד משעשעת, שתמיד מתלוננים על משילות, אבל בפועל הממשלה היא עושה הכל חוץ ממשול, ואם היועץ המשפטי לממשלה לא היה מכריח אותה למנות את המינויים הכי בסיסיים והכי קרדינליים, אז גם זה לא היה קורה. זה נכון, זאת אומרת, אם הממשלה לא הייתה ממנה את החשב הכללי, זה היה מגיע לבגץ, ובגץ היה מחייב אותה למנות, הלך לא בריא ולא כדאי, אבל עדיין, הסיפור לא נגמר, יש לנו את פרקליט המדינה, יש לנו את המפכ"ל, יש לנו עוד גורמים משמעותיים, מנכ"ל משרד המשפטים, ששם גם, אם הממשלה לא תתאפס בקרוב, אז נראה שבגץ יכריח אותה.
כן, בוא נדבר רגע בעצם על ההליך עכשיו שבו נמצא נתניהו, לא רק ההליך המשפטי, שאותו כמובן כולנו יודעים, בוא נדבר על ההליך המשפטי, אם אנחנו באמת מקרבים עכשיו את מועד הבחירות, נניח שהבחירות יהיו עוד 3-4-5 חודשים, איך זה משפיע על מה שקורה לנתניהו, חוץ מהעובדה שרוטציה כבר לא תהיה כאן, מערכת המשפט שמתנהלת נגד ראש הממשלה, תמשיך לעבוד כרגיל לפי הלוז הזה?
הרכבת יצאה מהתחנה, זאת אומרת, כל מה שהיה אפשר לעשות עוד לפני נעשה, עכשיו זה כבר סוג של טייס אוטומטי, זאת אומרת, זה לא משנה, נתניהו ילך לבחירות, המשפט לא ייעצר ולא יתעכב בגלל זה, כמובן שאם הוא יצטרך להעיד, אז יכלו להגיד לו, שמע, כך זמן, אבל זה לא המצב, זה שלב מאוד מאוד מתקדם, שאנחנו לא נמצאים שם, אז האפשרות היחידה, שאם אנחנו מדברים על הפסקת ההליך המשפטי, זה רק אם נתניהו יהיה 61 מנדטים שכפופים לו לגמרי, ויחתמו על איזשהי משהו, לא יודע, חוק הצרפתי פלוס פלוס, אולי חוק המלזי או לא יודע, האינדונזי, שגם אם יש כבר הליך פלילי מתנהל נגד ראש הממשלה, אז הוא מוקפא ומופסק, לא נראה סביר בכלל. יהיה שמח, זה כן סביר.
יהיה מעניין. יהיה מעניין בעיקר בקלחת המשפטית, האם נתניהו יוכל שוב להרכיב ממשלה, אחרי שכבר, כמו שאתה אומר, הרכבת יצאה מהתחנה, והוא יהיה באיזושהי...
אם אתה מדבר על העניין של הרכבה של ממשלה, זה נקודה שדווקא כן משמעותית, כי בעצם הטענה של השופטים הייתה, למה נתניהו כן יכול לכהן כראש הממשלה, זאת אומרת ש... שזה לא תלוי זה בזה. אבל אם עכשיו נתניהו עוד פעם מקדים את הבחירות, אז יש לנו כבר מערכת בחירות רביעית בזמן כל כך קצר, ואז העותרים יוכלו לטעון, אתם רואים מה שאנחנו טענו, שראש הממשלה שנאשם בפלילים לא יכול לכהן, כי זה פשוט לא מסתדר, אז הנה תראו, אתם רואים את זה.
הנה ההוכחה.
כן, וזו טענה שהיא לא פשוטה.
מעניין. הפרשן המשפטי אבישי גרינצייג, תודה רבה לך.
ערב טוב.
ערב טוב, אנחנו עם הפרופסור עוזי ארד, שלום ערב טוב.
ערב טוב.
מי שהיה בעבר ראש המטה לביטחון לאומי ויועץ ראש הממשלה לביטחון לאומי, ומכיר את סוגיית רכש הצוללות וכלי השייט, ולא רק את הסיפור הזה, אבל בוא נניח שבאמת אותה ועדת בדיקה ממשלתית, כמו שאמרנו קודם, שמעמדה המשפטי לא משהו, אין לה שיניים, קשה לה לזמן עדים, אבל נניח שהיא תזמן אותך לתת עדות. מה היית אומר בפני השופט בדימוס?
הייתי אומר על כל שאלה שישאלו. בסך הכל, הוועדה הזאת היא הוגדרה, כמו שאמרים, להאיר אור על כמה תחומים ונושאים שבהם מעורב משרד הביטחון. הנושא העיקרי זה פרשיות הרכש, והן מודגשות, פרשיות הרכש של ספינות המגן, צער 6, הצוללות, נאמר שהם יוכלו להסתכל על הממשקים עם מערכת הביטחון, כלומר זה צהל, עם משרד ראש הממשלה, כלומר המלן. זה, והאיוש של הוועדה הזאת הוא בהחלט מכובד, ענייני ומקצועי, של שלושה אנשים שיש להם קואליפיקציות משלימות אלו את אלו, והם יעשו את העבודה הראויה שיש לעשות, וכל מה שהם יעלו יהיו בפנת ממצאים מועילים ומעניינים. אם אין להם סמכויות זימון עדים, אז הם יגידו שאלה ממצאים.
לא, הם יצטרכו לזמן עדים באישור הממשלה, בסדר, בוא לא ניכנס באמת לרזולוציה המשפטית.
מה כן בולט? זה לא עניין. בולט שבמנדט של הנושאים שהוטלו לוועדה, מופיעים רק נושאי רכש. המילה היא רכש. וכתוצאה מזה חסרים שמה שתי פרשיות שבהחלט קשורות למה שהתרחש בתיק 3000. האחד זה הצוללות הגרמניות למצרים, שזה לא רכש ישראלי, זה רכש מצרי. אבל זאת הפרשייה שעוררה את הכי הרבה עדים ציבוריים, כשנודע מה שהיה, והייתה התייחסות פומבית של ראש הממשלה, למה הוא הסתיר את זה ממערכת הביטחון וכו' וכו'. והפרשה האחרת זה הכוונה להפריט את מסתנות חיל הים, ולטובת טיסנקרופ בין היתר, שזה גם לא עניין רכש. עכשיו, שתי הפרשיות האלה לא...
הם העיקר, הם בעצם, הם הפרשיות שמעלות אשן.
הם מעלות אשן, אבל ספינות המגן מעלות אשן כבד מאוד, ודי בכך אם הסיפור הזה ימוצא, בין היתר, משום צריך להזכיר את הפיל שבחדר. חקירות המשטרה שאושרו על ידי הפרקליטות, כבר הביאו לחשיפה של חצי תריסר עובדי מדינה, רובם מקרבתו של ראש הממשלה, שנמצאו אשמים בשוחד, הפרת אמונים, קבלת
כן, שלום. רק נאמר שבפרשיות הללו ראש הממשלה עצמו עדיין לא מעורב, הוא לא מעורב, בוא בלי עדיין, הוא לא מעורב נכון עכשיו, והנה הוא, הודעה שמודיע...
אבל כשבוע פורמלי, צריך לדייק, כשהודיעו על פתיחת החקירה, עשו שני דברים. האחד, זה הודיעו שהוא בחוץ, הוא מקבל פטור. כן. החריגו אותו מראש, ומאז החסר הזה די בולט, משום שכשהתפתחה החקירה, והסתבר שמעורבים בה עמוקות ולרעה, שורה של אנשים שעובדים בקרבה רבה אליו, אז החריף הצורך לתחקר אותו, לשאול אותו, מי שהתגלתה פרשת המניות, זה החריף עוד יותר, וחוץ מזה, הוא כן היה מעורב בפרשות, בניהולן המעשי, זאת אומרת, ההחלטות העיקריות על הרכש של הצוללות התקבלו על ידו. ההנחיה לקנות את ספינות המגן בטיסנקרופ נתקבלה על ידו. זאת אומרת, מעורבותו הפיקודית היא עמוקה, אבל הוא לא נחשד, הוא הוכרז כלא חשוד, ולפיכך לא טעון חקירה באזהרה, כמו שעשו לו, למשל, בתיקי אלפים אחרים.
כן. בגלל הדברים שאתה אומר עכשיו, היועץ המשפטי לממשלה מוציא הודעה לפני דקות אחדות, ואומר בנושא ועדת הבדיקה שהוקמה, נוכח ההשקה בנושאים שונים בעבודת הוועדה, לבין החקירה הפלילית שנועלה בפרשה המכונה פרשת 3000, היועץ המשפטי יעביר את הנחייתו המשפטית לגבי הוועדה וסדות פעילותה. והוא הולך כנראה לרוקן מהיכולות של הוועדה לגעת בנושאים שעליהם כבר במילא יש חקירה משטרתית שעליה אתה מדבר. אז אני רוצה לשאול אותך, האם מכירותך את ה...
אני לא מבין מה זה לרוקן, האם יש פה תחרות בין גורמי השלטון מי חוקר פחות?
לא, יש פה בסך הכל מערכת שלטונית שכבר התחילה בחקירה, ואולי שר ביטחון שיקים ועדת בדיקה לצורך קידומו הפוליטי, ולא לצורך בדיקת פרשיית הצוללות.
טוב, תראה, זה טיעון פוליטי שאכן יש שם מושמע, אבל בוא נפריד אותו מהעובדה שאת הדרישה לחקור חלק מהנושאים מפנים גם אישים לא פוליטיים, שורה ארוכה ומרשימה של בכירים יודעי דבר במערכת הביטחון, דורשים חקירה, למה דורשים? דווקא משום שהחקירה המשטרתית צמצמה מאוד את החקירה, ואסביר לך איך. קודם כל, בכך שהיא החריגה את ראש הממשלה, זה צמצום של החקירה, זה כמו להגיד, יש אירוע גדול, אבל מלכתחילה נחקור רק את השין ג'. זה החרגה אחת, אבל יש החרגה שנייה לא פחות חמורה. באופן תמוע מאוד, היועץ המשפטי לממשלה החליט שהחשדות בהם חוקרים את האנשים האחרים, לא את ראש הממשלה, מצומקים רק לחשדות על עבירות על תואר המידות. משום מה, אין שום עדות ואין שום כוונה שיחקרו גם עבירות על חוקי ביטחון המדינה, שהם החוקים הפליליים החמורים יותר.
בעקבות גם השמועות ששמענו אז על כל מיני עסקאות עם מצרים ו... דברים אחרים שאולי...
אבל פה זה כבר זועק לשמיים. אם היה היועץ המשפטי לממשלה בא ואומר, טעיתי כשצמצמתי את החקירה רק לעבירות כלכליות, והרי זאת פרשה ביטחונית צבאית מובהקת, יש פה חשד גם לעבירות, למשל שאי שמירת סודות מדינה, פגיעה בקשרי חוץ, פגיעה בהצטיידותו של צה"ל, אלה עבירות פליליות חמורות, שפשוט לא נגעו בהם. אז זה חסר, וזה החסר שהביא לכך שהיו ביטויים של מחאה שאין מנוס מוועדת חקירה ממלכתית שתחקור חקירה לגובה, לרוחב ולעומק, ולא שיעשו חצאי עבודות כל אחד חצי אחר. אף על פי כן, אני חושב שהוועדה הזאת, במסגרת מגבלותיה, אין ספק שתאיר אור על דברים שטעונים בדיקה.
מעניין מאוד. טוב, לסיום שיחתנו, הפרופסור עוזי ארד, אם אתה תופיע בפני הוועדה ותאמר להם שאתה בזמן אמת הרגשת שמשהו לא קשורה, בלי לרדת עכשיו לפרטים?
תראה, אתן לך כבר דוגמה. בוא נחשב ברצינות. משרד, אפילו הם מתנגדים רק על תהליך הרכש.
כן.
הרכש, כמו שנאמר במינוי של הוועדה, מתנהל לפי פרוצדורות, נהלים ונוהלים מתוקנים, שלפיהם צריך לעבוד. זו עבודה מאוד מסודרת, מאוד ממושטרת, שצריכה לעשות. אחד הפעולות שעושים לפני שחותמים על חוזה גדול, זה לבדוק סיכונים לסוגיהם. אחד סוגי הסיכונים שבודקים, זה סיכוני שחיתות. כלומר, האם עד כמה הספק, שאתה הולך להזמין אצלו...
עד כמה הוא נגוע ומעורב עם המתווכים למיניהם?
לא רק המתווכים, עד כמה המוניטין של החברה? למשל היום סימנס היא חברה מוקצה מצורעת בעולם, בגלל שהיא מעורבת בהמון שחיתויות בעולם. גם טיסנקרופ היא כזאת, למרבה הצער, הרבה מאוד חברות נגועות בדברים האלה. אבל בודקים לגופו של עניין את הדבר הזה. עכשיו, פה תשאל שאלה מאוד נקודתית. הנה שאלה שתעלה. כאשר הלכתם לחתום עם טיסנקרופ ב-2014-15 את הסיפור ספינות המגן, לא היו לכם ידיעות כבר מצד גורמי הביטחון מביקורת המדינה על תופעות של שחיתות שהופיעו לגבי הצוללת השישית?
אחת השאלות המשמעותיות בהחלט בסיפור הזה.
אז נקרא אחת משתיים. אם הסתבר ואני אגיד לך שכן הסתבר, כי אני אבוא ועיד, שכבר ב-2010 ו-11 אמרו לי גורמי ביקורת מדינה, שיש חשדות לשחיתות אצל אנשים מסוימים. אז אם הם ידעו, אז ודאי שהם ידעו את זה לפני החתימה על החוזה. האם שקלו את זה? האם אולי מישהו נרדם בשמירה? האם יד ימין לא ידע מיד שמאל? אלה דברים, תהליכים שצריך לבדוק. זה מה שאני יכול להיות מועיל בו, זאת אומרת, אותם דברים שידעתי מכלי ראשון כשהייתי שם. מה שקרה אחר כך, אני כבר לא...
כן, כבר לא היית בתפקיד הזה. הפרופסור עוזי ארד, לשעבר ראש המל"ל ויועץ ראש הממשלה לביטחון לאומי, תודה רבה לך.
תודה לכם.
ערב טוב, אנחנו נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. מהי נוסחת שלושת השלבים שמעלימה את הצורך למתוק תוך 4 ימים, אשר עזרה לעשרות אלפי אנשים להמיס את השומן הבטני ולהרגיש כלילים, בריאים וצעירים יותר? כל זאת ללא צורך בספירת קלוריות או תחושת רעב מתמיד. התקשרו עכשיו בחינם לנוסחת שלושת השלבים של הנטורופת דוקטור אליהו לוי, כוכבית 5890, כוכבית 5890.
אשתי זמן לא ארוך ירדה משמעותית במשקל, כ-10-12 קילוגרם, והכי חשוב זה שהיא נגמלה גם ממתוקים וגם מקפה, היום יכולה להריח קפה.
התקשרו עכשיו והתחילו באורח חיים בריא ללא תלות במתוקים, כוכבית 5890. כוכבית 5890.
ילדים, חוש ריח?
יש!
חוש טעם?
יש!
אז יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש, יש חגיגה לכל המשפחה! רכשו בסניפי יש באמצעות כרטיס אשראי יש ותיהנו ממבצעים 2 ועוד 1 מתנה, הזול מביניהם, על מגוון ענק של מותגים ומבצעים חסרי תקדים על מגוון מוצרים. שני עד חמישי, זין עדיות בחיסלב, 23 עד 26 בנובמבר. פרטים בסניפים.
רשתות השיווק, הבנקים והמותגים המובילים כבר השקיעו באזור. ואיפה אתה? עכשיו בהזדמנות חד פעמית, קרקעות בתכנון למגורים באזור המתפתח ביותר בישראל, בבואות ירושלים. דווקא עכשיו, שהקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, זה הזמן הטוב ביותר להשקיע. הון עצמי נדרש רק 99,000 שקלים בלבד ליחידה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2-5-6-7, כוכבית 2-5-6-7.
מקומך בתור הוא 123.
מדהים לך שמייבשים אותך על הקו? בזמן שבנקים אחרים מצמצמים את מוקדי השירות, במזרחי טפחות מוסיפים בנקאים אישיים כדי לתת מענה אנושי מהיר. להצטרפות חייגו, כוכבית 8860. מזרחי טפחות, בנק אנושי, כמו שמתאים לך.
אני לא נרגעת מזה. מוישי שלי לא מפסיק לשתות. מסיים בקבוק ועוד בקבוק ועוד בקבוק. תאמיני לי, אין לי מושג איך החיתול סופג את כל זה, ומוישי נשאר כליל ויבש. גיליתי מחדש את טיטולים פרימיום.
יותר ויותר אמהות מגלות מחדש את טיטולים פרימיום, בזכות הספיגה המותאמת לשתייה מרובה. טיטולים פרימיום. מבינים את התינוקות שלנו.
סימילק למאדרין בחשרות בדץ העדה החרדית. מוביל ב7 מדדי התפתחות. לתשומת לב, חלב אמו המזון הטוב ביותר לתינוק.
צריכים פתרונות לתקופה המאתגרת? טוב שיש מומחים של טפחות. אודי, אתה יכול לספר לנו?
בוודאי. יש לכם משכנתה בטפחות, יש לכם כסף מטפחות. עד 120,000 שקלים בכרטיס ובתנאים אטרקטיביים. לא תשתמשו, לא תשלמו, ואת ההחזר אפשר לפרוס גם עד 20 שנה.
התקשרו עכשיו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לשיקול דעת הבנק, כאמור בבחינת מידע בלבד.
גם בכם בוערת אש הבמה? עקב הביקוש הרב, ימים אחרונים לסגירת ההרשמה לבית הספר למשחק מבית עופר הלוי. לפרטים חייגו 03-909-2124, 03-909-2124.
סל, יש לכולם.
קניתי חדש!
מגה סייל, יש באביס מחירת רכב. מבצעים מטורפים! ומגוון ענקי של רכבי 0 קילומטר ורכבי יד ראשונה, במחירים שלא יחזרו. באביס מגה סייל. טויוטה קורולה 2017, מ-59,900 שקלים. אביס מחירת רכב. כוכבית 5326. כפוף לתנאי המבצע.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
נפשי, נפשי.
חסד עם נפטרים. רוצים לעשות טוב לנשמת יקיריכם? ולהכיר לו טובה אמיתית ונצחית? אז תקשיבו לזה. עשרות אברכים ובחורים ילמדו את כל הש"ס הבבלי לעילוי נשמת יקיריכם, ויערכו סיום ש"ס ומשניות ביום פטירתו במיוחד עבורו.
תקום תחליט, נפלא תורה וחסד.
כוכבית 6031.
ארגון תחליט.
מקימי.
רשת האופנה מקימי פותחת את הסניפים עם 50% הנחה על הקולקציה החדשה.
מקימי, סי האופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
לטיסה לחול צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו לסיפורו של יונתן פולארד. הממשל האמריקני, משרד המשפטים האמריקני, הודיע לו בסוף השבוע כי הוא משוחרר מכל ההגבלות, כולל העובדה שהוא יכול לעלות לישראל אם יחפוץ בכך, וזה במסגרת תום כהונתו של דונלד טראמפ, הנשיא האמריקני, ששחרר את פולארד מהכלא האמריקני לאחר שהסתיימה תקופת מאסרו הארוכה. אבל הסיפור היותר מעניין זה תחילת הפרשה, ואנחנו ממש סוגרים מעגל. אם אנחנו ב-22 לנובמבר היום למניינם, אז ב-21 לנובמבר, לפני 35 שנה, 1985, נשלח מברק, מכתב בהול, מהשגרירות האמריקנית בוושינגטון למשרד החוץ בישראל, ושם נאמר כי שני אנשים נעצרו בשער השגרירות על ידי רשויות אכיפת החוק האמריקנית. שני האנשים הללו היו יונתן פולארד ואשתו, ולמעשה שם התחילה להתפתח הפרשה. את המברק הזה שולח אז מי שהיה הציר המדיני בשגרירות וושינגטון, ממלא מקומו של השגריר מאיר רוזן, שלא היה באותו יום בעבודה, והוא לימים שופט בית המשפט העליון כאן, השופט בדימוס אליקים רובינשטיין. שלום וערב טוב לך.
שלום, ערב טוב לך ולמאזינים.
אז בהחלט נסגר מעגל כשפולארד היום משוחרר לחופשי, אחרי באמת הרבה שנים של כלא קשה ומתמשך, ובוא ברשותך ככה נחזור לאותה פרשייה, ונשמע ממך מכלי ראשון על תחילתה, האם אז באותו יום מישהו בכלל בשגרירות ידע על מי מדובר ומה מדובר, או שהכל היה מבחינתכם אירוע מוזר שאף אחד לא התקן אתכם בכלל על הפרטים שלו?
טוב, קודם כל אני רוצה להביע שמחה על ההחלטה לשחרר את פולארד מיונתן פולארד מההגבלות שהיו עליו בחמש שנים האחרונות. אגב, הוא שוחרר מהכלא עוד בעניין הנשיא הקודם, רק עכשיו משחררים אותו גם מההגבלות, והוא ישב יותר מדי שנים במאסר, וגם ההגבלות היו ארוכות, אבל אני באמת שמח וגם מאחל לרעייתו עצמה שלמה, וגם לא, ושגיעו הרצאה לגופו של דבר. ביום ההוא אני באמת הייתי הממונה לשגרות השגרירות בארצות הברית באותו זמן, ובשבילי זה היה הפתעה מרעישה ולא חיובית שקורה שיש דבר כזה. אני כמה לא יודעת שהזוג נעצר, אני לא ידעתי על מה ומה ומה מדובר. אחרי זמן מה קראו לי למחלקת המדינה, תת מזכיר המדינה, והוא אז פנה אליי עם הסיפור וביקש הסברים. מזה נודע לי, למיטב ידיעתי, כמעט כל עובדי השגרירות לא ידעו מזה, אולי היה משהו שכן ידע משהו. אני יכול לומר שבשבילי זה היה כל העניין הפתעה, גם על הוצאתו משערי השגרירות, שמעתי מהקב"ט כהוצאה, כן. של מישהו שניסה להיכנס שלא כדין, כמו שאומרים בלשון עממית, התפלח ממכוניתו לתוך...
נספר רק למאזינים שזאת הייתה פרשייה בפני עצמה. מי הורה להוציא אותה מחוץ לשער, ומי ידע ומי לא ידע, לימים התברר.
מה שאני נמסר, וככה גם מסרנו, קצין הביטחון עצמו, שאני, בהסבר שהיה, ליוויתי אותו לתשאול על ידי שלטונות החוק האמריקאים, הוא אמר שהוא הוציא את האדם כי הוא נכנס, את הזוג, כי הם נכנסו שלא כדין. אני לא ידעתי, וגם היום לא יודע על הוראות שניתנו ממקום אחר. רבתי איתן אמר שהוא רע, אני לא יודע על הדבר הזה, אבל יש לי ספק, אבל כבר היום קשה לבדוק את זה. מכל מקום, התחיל מאותו יום, נפתחו ימים וחודשים של משבר, שהיה צריך לפתור אותו, והוא היה משבר לא פשוט. לפי דעתי, אני אמר בעצם שזו הייתה איוולת לקיים פעולת ארגון כזאת בתוך לב המודיעין האמריקאי על ידי יהודי, זאת אומרת, זה פעמיים משגה. עצם לכבוש את המלכה עמי בבית, וגם על ידי יהודי, זה פשוט דבר שלא יעשה.
והאיוולת השלישית זה שאולי מישהו, ואנחנו עדיין לא יודעים מי, גם מסר אותו לאמריקנים בדרך כזו או אחרת.
זה אני, באמת אף אחד איתנו, אני לא חושב שאני יודע מי גרם לזה שהם עלו על הפרשה הזאת, אבל אחר כך היו חודשים ארוכים של מסע מתן לגבי הרבה נושאים, כולל חלק נעשה כאן בארץ, חלק יותר מאוחר בארצות הברית, הבעיה של המעורבים הישראלים, ואני הייתי הראשון, אני חושב, שהתחיל, אחר כך הצטרפו עוד לאורך השנים, במאמץ לדבר על שחרורו, גם על שחרור אשתו הראשונה, שזה יותר הצליח. לצערי, בנושא הזה לא הצלחנו, אני עצמי קיימתי, לא יודע, עשרות, רבות, אם לא מספרים יותר גדולים של פגישות, כולל נשיא ארצות הברית עצמו, הנשיא בושה, ארבע שפניתי אליו לחנינה ערב סיום כהונתו אחרי שהוא עובד בבחירות, והוא אמר לי בארבע עיניים פגישה במשרד שלו, באובל אופיס מה שנקרא, בחדר הסגלגל, והוא אמר לי זה נוגד את ערכים האמריקאים שלי, הייתי באותה תקופה גם יותר מאוחר אצל ראש ה-CIA, זה רק דוגמה, כי היו עוד הרבה פגישות, והוא אמר לי, תבקשו כל דבר, אבל לא את זה לימים, אותו ראש CIA דווקא, וזה בשנים האחרונות, תמך בשחרור. אז ככה שהמאמצים האלה, זה נצרב כאיזה מין, בקהילת המודיעין האמריקאית, מעבר לכל דבר, לדעתי כסוג של אלבון שבתוך...
זה ההסבר לדעתך, אדוני, שהאמריקנים לקחו את הסיפור הזה כל כך קשה, ונשיאים אחד אחרי השני, כולל הנשיא בור שאתה ניסית להפציר בו, ועוד רבים רבים ניסו להפציר בכל מיני כהונות ממשל אמריקאים, ולא הצליחו בגלל האלבון שאתה מתאר?
הייתה גם טענה שישראל לא קיימה כל מה שהיא הבטיחה בהסבר שנעשה כאן בארץ בתקופה הראשונה, אבל אני חושב שממש באופן עמוק נצרב סוג של אלבון איך עשו את זה, וזה הופנה גם כלפי ישראל וגם כלפי פולארד אישית, והוא גם שילם את המחיר הכבד הזה של עשרות שנים, והוא שגה, אין דפק שהוא שגה, זה גם כן דבר שאדם, גם אם הוא... ציוני אוהב ישראל, לא צריך לעשות, אבל הוא סבל וקיבל ושילם מחיר יותר ממה שהיה ראוי, לדעתי גזר הדין היה יותר חמור ממה שצופה, ושם היה מזכיר ההגנה בונברגר, שלעומת מזכיר המדינה הידידותי שולט, הוא היה, גישתו הייתה אחרת, והוא הגיש תזכיר לבית המשפט הפדרלי האמריקאי, שקשיח את העמדה ותוצאה הייתה מאסר עולם. הפרשה הזאת מאוד עצובה, ואני מאוד מקווה שגם למדו אצלנו לקחים ממנה.
כן.
העניין הזה של... אגב, הריגול הזה היה בניגוד למתיניות המוצרת של ישראל, שאתה לא מרגל שם בארצות הברית.
לא מרגלים אצל הידידה הכי גדולה.
כל המדיניות, יש דברים, אני כתבתי היום, שיש דברים ביטוי באנגלית, it isn't done, יש דברים שאתה לא עושה. זה נראה לי דבר שהיה צריך לחשוב מראש שלא לעשות.
אגב, בעניין פתיחת שער השגרירות שדיברנו קודם, רק אחר נסגור את המעגל ונאמר שאפרים לפיד, מי שהיה בזמנו במסגרת שליחות של דובר צהל, הוא היה דובר צהל והוא היה בשליחות הסברה בארצות הברית בדיוק באותו תאריך בנובמבר ב-85, הוא נתן את ההוראה להוציא אותם השגרירות כדי למנוע תקרית דיפלומטית ביטחונית חמורה, אם הוא היה משאיר אותם בשגרירות.
זה אי הבנה, לפי דעתי, אני מכיר את אפרים, אני ידיד שלו, אני לא מכיר את הדבר הזה שהוא...
הוא מפרסם את זה בדף הפייסבוק שלו, וכותב, אני נתתי את ההוראה, אוקיי.
אז יכול להיות שהוא נתן איזו הוראה אחרת, ואני לא רוצה לערב בין הדברים, הוא אדם מאוד אמין.
אני רוצה לשאול אותך בעיקר על המשמעות של מה שקרה אז, ואולי הפקת הלקחים, כי ישראל וארצות הברית אלו באמת מדינות עם יחסי גומלין ויחסי ידידות שקשה להגדיר ולתאר אותם כאן בשידור, אבל יש להם כל כך הרבה השלכות. האם אתה הרגשת במשך הרבה מאוד שנים בשירות הציבורי ובכל מיני, גם מידע שנחשפת אליו גם אחר כך, שמישהו בישראל הפיק את הלקחים וידע להבין שזאת הייתה טעות שאנחנו נושאים באחריות? כלומר, פולארד על הלב שלנו, אנחנו צריכים לדאוג לו?
קודם כל, רפי איתן בעצמו, שהוא היה האיש הראשי בכל העניין, מנהל הלשכה לקשרי מדע, אדם עם כשלעצמו עם זכויות אדירות בביטחון ישראל, אבל פה הוא שגע, והוא הודה בעצמו באחרית ימיו, עליו השלום כבר, שהוא שגע, שזה היה אולי המשגיע הכבד ביותר שלו בקריירה שלו. לגבי... נעשה מאמץ מיד אחרי אותה הילחדות של פולארד על ידי שלטונות החוק האמריקאי, מאמץ של ראש הממשלה דאז פרס, ממלא מקומו יצחק שמיר, שר החוץ, ויצחק רבין, שר הביטחון, כולם עליהם השלום, נעשה מאמץ להכיל את העניין, ובתקופה הראשונה זה היה מאוד קשה, צריך להגיד, בייחוד יהודי ארצות הברית, שהם היו גם פגועים וגם נבוכים הקהילה היהודית מהדבר הזה, ולקחו מאיתנו מרחק אנשים בממשל של יהודים. אבל הדברים, כמו כל דבר, הזמן יש לו סגולת ריפוי, ואחרי שהדברים שכחו קצת, אז ויותר מאוחר, היחסים גם האינטרס לארצות הברית, למזכיר המדינה שלו, זה סירגן, להכיל את זה, וזה עם הזמן היחסים הסתדרו, וברוך השם, אני לא מעורב בזה כבר הרבה שנים, אבל נראה לי שאולי פה שם הייתה צלקת, אבל זה הסתדר.
אגב, עד מתי אתה היית הצלחת להחזיק את הקשר עם מלכה פולארד, ובכלל עם הסיפור הזה, כמה שנים כבר ככה
הרפאת מהעניין? אני לא פגשתי את פולארד אישית, אני טיפלתי בנושא, ואפילו ביוזמתי, וגם עזרתי לנשיאים וראשי ממשלה לכתוב מכתבים וכו', אבל אני פרשתי
עיסוק בתחום.
מהעיסוק בתחום באופן אינטנסיבי מאוד. למעשה הדבר האחרון שעשיתי היה להרצות לפני מועדון הנשיאים ב-95, ולבקש מהם שפעם ראשונה ייתנו הודעת תמיכה ופולארד, והם עשו את זה. באפריל 95, ערב פסח ב-95, ואחרי זה, אחרי זה באופן מזדמן, מספר פעמים כן הייתי מורה ונתתי ודיברתי על זה וכו', וכתבתי, אבל זה היה לאורך השנים שאחרי זה, אבל פחות, כי אחר כך כבר הייתי יועץ משפטי ושופט ולא עסקתי בזה, ודאי לא באותה אינטנסיביות, כי בשנים הראשונות יש המון עיסוק בזה. בכל אופן, אני חוזר ורוצה לכן לפולארד גם בריאות וגם שיגיעו אליי. ואני מקווה אגב שכשהם יגיעו זה יהיה בצורה מכובדת ולא בצורה שתכניס עוד פעם איזה קונפליקט
כן, ניצור עוד פעם איזה בלגן, או כמו שהציניקנים אומרים, לך תדע, אולי בגץ יאסור את כניסתו.
זה באמת, כמובן, אני, אמירה הזאת אפילו, היא מראה איזה יחס לבגץ, ויחס לא מוצדק, אפשר לבקר את בגץ, אבל להפוך אותו לאיזה מין...
הגענו למצב שהפוליטיקאים שלנו הופכים בכל דבר ועניין שהכנסת לא מצליחה לסדר או בעלי התפקידים לא מצליחים למשול ולעשות, זה מגיע לפתחי הבגץ.
הנושא הכי בולט אולי זה בתחום דת ומדינה, זה למשל הגיור, ששנים רבות היו המלצות והיו ועדות, אני אצלי עסקתי בזה 30 שנה אני חושב, ולא הגענו להחלטות ממשלה, או בעיקר לא לחקיקה, שמסבירה את זה בצורה הרמונית והוגנת כלפי כולי אלמה, וגם מביאה בחשבון את כל מה שקורה בעולם היהודי, שעל דוח ניסים, ואני מזכיר את זה בהקשר להערה שלך, שמערכת הפוליטית לצערי לא מצליחה...
יש לה למשל בנושא הגיור שבוע לקבל החלטה, והיא עדיין לא עושה את זה, למערכת הפוליטית אני מתכוון. שבוע אחרון...
אני לא מבטיח בדיוק בלוח הזמנים של היום, אבל... חשוב לציין שהנושא הזה ניתן היה לפתור אותו, ואני מדגיש בצורה הרמונית והוגנת כלפי כל אלמה, וזה לא קרה לפי שם. טוב, אבל זה לא הנושא שלנו היום.
אכן, טוב, זה באמת לשיחה אחרת. השופט בדימוס, שופט בית המשפט העליון, אליקים רובינשטיין, תודה רבה לך על הדברים כאן.
תודה רבה וערב טוב כל
טוב. תודה, ערב טוב. אנחנו עכשיו עם עורכת הדין ניצנה דרשן לייטנר, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
מייצגת את יונתן פולארד בכל מיני עתירות למיניהם. בעצם עורכת דינו כמה וכמה שנים.
כן.
כשאנחנו מדברים על פולארד היום ומצבו הבריאותי שלו, ובעיקר מצבה הבריאותי של רעייתו, אנחנו קוראים לפחות על פי הדיווחים בתקשורת, שזה לא משהו שמאפשר להם לעלות לישראל במיידית.
יש סידורים שבני הזוג מנסים לארגן על מנת להעביר את כובד המשקל בטיפול הרפואי ברעייתו של פולארד בסר מארצות הברית, מניו יורק לישראל, וברגע שזה יתאפשר הם יעלו לארץ. לא פשוט, אבל יש את הגורמים המתאימים כאן בארץ שמוכנים לסייע ולעזור, וזה דבר שניתן לבצע, וגם בזמן הקרוב.
כן, שזו אולי סיס גירת המעגל מבחינתם. לו כל האירוע הזה היה קורה לפני 10 שנים, 7 שנים אפילו, היינו במקום אחר לגמרי, נכון?
נכון, נכון, לא היינו נקלעים לבעיה הזאת. מסעת נפשו של ג'ונתן ועשר היא לעלות לארץ, מסעת נפשו שכבר הימים. ולכן אם לא היו נקלעים באמת למצב בריאותי מאוד קשה של אשתו, יכלו היו כבר לגור כאן ולחיות כאן.
כן.
לא מן המינה.
ובוא נשאל את השאלה אולי האמתית. יונתן פולארד שילם בחייו, אמנם הוא חי איתנו, אבל הוא את מרבית חייו שילם לטובת סיפור ביטחוני של אינטרס ישראלי מובהק, שילם על טעויות של בכירים ישראלים. השאלה אם עכשיו מדינת ישראל מכירה בזה ברמה כזו שהיא תעלה אותו לארץ, תדאג לו למגורים, לטיפול רפואי, להוצאות, למימון, המינימום שמדינת ישראל יכולה לעשות בשבילו. את יודעת לומר לנו בכלל על תוכניות כאלה?
זו שאלת השאלות. באמת, בשיא הכנות, זו שאלת השאלות. במשך שנים הייתה באוויר טענה שמדינת ישראל דואגת לפולארד והיא מסייעת לו והיא דואגת לכל מחסורו והכל, והנה אנחנו הוכחנו לדעת שאשתו מתגוררת במוטל מוזנח ליד הכלא בטנר בצפון קרוליינה, ואחר כך היא עברה לארץ כאן לכמה שנים והתגוררה בדירה של ידידה שאישרה לה ללא שכירות לגור שם.
כלומר, הטענה שישראל דואגת לפולארד, חוץ מהשתדלנות מול הממשל האמריקני, לא קיבלה הוכחה מעבר לכך בשום דבר מעשי.
בשום דרך. אנחנו גם הגענו לבית משפט עם הדבר הזה, בשום דבר. היום אנחנו מחכים לראות. אנחנו מחכים לראות. היום זה ממשל שונה.
מחכים לראות שמה? מה צריך לקרות?
תראה, רון דרמר היה בקשר עם המשפחה בתדירות מאוד גבוהה. זה לא אותם ממשלים עוינים, ככה אני קוראת להם, שגם השליחו את פולארד לכל הרוחות, וגם לא נקפו אצבע.
ממשלים עוינים בישראל או בארצות הברית?
בישראל.
בישראל. כי היה גם וגם.
אנחנו מדברים עכשיו, נכון, אנחנו מדברים עכשיו על מה יהיה עתידו כאן בארץ.
כן.
אין תמה, נכון, אין תלה שדווקא עכשיו השתחרר, יש לנו ממשל מאוד אוהד בארצות הברית, והייתה לזה ככל הנראה תחומה לשחרור. ואנחנו פנינו לעתיד ולראות באמת אם תקום המדינה וה...
אז אולי צריך כבר עכשיו לעורר דעת קהל, ככה לעשות לובינג לעניין הזה, כדי שפנייה כזו כבר תגיע מגורם בכיר בממשלה, מבלי שתצטרכו שוב להגיע לבתי משפט ולבזות את פולארד במי מממן לו שכר דירה כשאין לו כלום.
נכון, ואולי לא. ואולי לא, ואולי תבוא הממשלה ותגיד, אנחנו רוצים את פולארד כאן, ואנחנו מוכנים לשלם עבור כל המחיר הנורא שהוא שילם במהלך 35 השנים האחרונות. אנחנו הזנחנו, אנחנו הפקרנו, אנחנו עכשיו מוקיעים על חטא ומאמצים אותו אל ליבנו, אל מדינתנו. אנחנו נדאג לכל מחזורו.
עורכת הדין ניצנה דרשן לייטנר מייצגת את משפחת פולארד. אנחנו ככה גם שמחים, וגם זה מהול ככה קצת ב... איך נאמר, בעצב, גם על מצבם הבריאותי, וגם על המשך השנים הרבות שהפרשייה הזו נמשכה. פולארד כבר אדם מבוגר, שמיטב שנותיו נלקחו ממנו. אבל סוף טוב, הכל טוב, תודה רבה לך.
בשמחה.
ערב טוב, אנחנו נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. לראשונה, ההתוועדות הגדולה של השנה אצלכם בבית. אירועי צמא תשפ"א בקרוב. דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
הכבישים החדשים כבר נסללים בשטח. איפה אתה? עכשיו, בהזדמנות חד פעמית, קרקעות בתכנון למגורים באזור המתפתח ביותר בישראל, בבואות ירושלים. דווקא עכשיו, כשהקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, זה הזמן הטוב ביותר להשקיע. הון עצמי נדרש רק 99 אלף שקלים בלבד ליחידה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2-5-6-7. כוכבית 2-5-6-7.
סוף סוף אפשר כבר לראות את האור. עכשיו ברשת הצופים 40% הנחה על כל החנוכיות. תרשו לעצמכם את הדבר האמיתי ותאירו את הבית עם חנוכיית הצופים בעיצוב ייחודי ב-40% הנחה. סניפי הרחוב פתוחים לשירותכם. תבואו, תתחדשו.
רוצים לזכות בטיולון יויו מתנה? זה הזמן לקפוץ על העגלה. מבצע הדייסות של מטרנה יוצא לדרך. קנו שתי אריזות ממגוון הדייסות של מטרנה. התקשרו לטלמסר 03-373-9000. ענו על השאלון נכונה ובזמן הקצר ביותר, ותוכלו לזכות בטיולון יויו מתנה. זוכה חדש בכל יום. כפוף לתקנון המבצע.
מגפי בלנסטון קונים רק במוסרי. מבצע חורף במוסרי. מגפי בלנסטון המקוריים לכל המשפחה החל מ-169 שקלים בלבד. 169 שקלים בלבד. פתוחים עכשיו ברחוב ההסתדרות 201 חולון. ניתן גם לרכוש בטלפון 03-558-5585 או חפשו בגוגל מוסרי כלי עבודה.
עכשיו במקימי, 50% הנחה על הקולקציה החדשה, גם באתר. mekimi.co.il
מקימי סיופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
גם בכם בוערת אש הבמה? עקב הביקוש הרב, ימים אחרונים לסגירת ההרשמה לבית הספר למשחק מבית אופר הלוי. לפרטים חייגו 03-909-2124 03-909-2124.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
חוסכים?
חיים. שבע ברכות, חתונה ובר מצווה הם אירועים מרגשים במיוחד. הכי חשוב לנו לחגוג עם בני המשפחה והקרובים, ושבעזרת השם כולם יחזרו הביתה הבריאים. גם בשמחות נקפיד על הכללים. מסכה, ריחוק חברתי ומספר מוזמנים רק לפי המותר. אירוע צנוע הוא חיסכון בחיי אדם. בכל מקרה של חום או תסמינים, יש לגשת להיבדק ללא צורך בהפניה. לקו מידע, מתי ההסברה למגזר החרדי, חייגו 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
נועם, תמלא בבקשה את המריחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לתרוח?
כי מי שלא תרח בערב שבת,
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510, מבצע מרענן לרוכשים עכשיו, מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510, כפוף לתקנון.
הזמינו אתכם לוועדה רפואית בביטוח הלאומי? בימים אלו במיוחד, מרכזי יד מכוונת ישמחו לסייע לכם בייעוץ ובהכנה לוועדה הרפואית, בשיחת טלפון או בשיחת וידאו עם רופא מומחה, והכל חינם, בלי לצאת מהבית. בואו לממש את זכותכם לייעוץ ביד מכוונת והזמינו תור. כוכבית 2496.
ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
כולם אומרים לכם להיות חזקים. חזקים בדיבורים, אה? בסופרב דואגים שתהיו חזקים באמת. תמיד. סופרב, יצרנית אוספי הבריאות הגדולה בישראל. שומרת על המשפחה שלכם חזקה לאורך כל הדרך, עם המוצרים המובילים בחשרות מהודרת. סופרב, לחזק אתכם זה הצד החזק שלנו.
לקבל פליימוביל במתנה. זה פשוט משחק ילדים. רוכשים חבילת כרטיסים בהגרלה של עלי שיח. מגבירים את הסיכויים לזכות בדופלקס. רוצים גם אתם פליימוביל במתנה ללא הגרלה? או אולי מתנה אחרת בחינם? חייגו עכשיו כוכבית 4574. כוכבית 4574. ותעמיסו פרסים בחבילות.
ילדים, חוש ריח.
יש!
חוש טעם.
יש!
אז יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש. יש חגיגה לכל המשפחה. רכשו בסניפי יש באמצעות כרטיס אשראי יש ותיהנו ממבצעים שניים ועוד אחד מתנה. הזול מביניהם על מגוון ענק של מותגים ומבצעים חסרי תקדים על מגוון מוצרים. שני עד חמישי, זין עדיות בחיסלם. 23 עד 26 בנובמבר. פרטים בסניפים.
עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו קובי פינקלר פרשננו לעניין צבא ביטחון. שלום, ערב טוב קובי.
שלום אבי, ערב טוב גם לך.
עוד תקרית בעזה, איך אפשר שלא?
כן, אבל אחרי שדיברנו ביום חמישי האחרון שנינו על כך שמדובר בוודאות גבורה בשבוע שעבר על ברקים, הפעם בצהל, ברכת הביטחון, כולם אומרים לי אכן זה שיגור מוחלט של ארגון החמאס, או מי מטעמו לפחות. ואם נדבר על הערב הזה, אפשר לראות את ההתקרבות המאוד ברורה בין החמאס, הג'יהאד והחיזבאללה. כן, אנחנו לא טועים במילים. שלושה ארגונים שלכאורה כל כך היו שונים אחד מהשני, אבל מתוך הסכם השלום עם האמירויות, הם הבינו שהם צריכים להתאחד, ולכן השיגורים הללו נעשים על דעת החמאס. אי אפשר לומר אחרת, שכן לחמאס בשבועיים האחרונים פחות ופחות פורסת נוחותו, פחות ופחות יורד לשטח כדי לעצור את חוליות המשגרים. ואמש למעשה, גם השיגור הזה לאשקלון שגרם בסופו של דבר לנזק גדול מאוד, בצהל בודקים כיצד ייתכן מצב שבשלושת המקרים האחרונים, גם במוצאי שבת האחרונה, למרות הברקים, כיפת ברזל לא עבדה, גם אמש כיפת ברזל לא פעלה, למרות שזה היה שיגור לתוך מבנה, את זה בודקים. ברוך השם אבי, אין נזק ואין נפגעים, נזק יש הרבה מאוד, אבל מערכת הביטחון בודקת את הדברים הללו. לאן פנינו? בצהל אומרים לי שזה עניין של זמן, רק עד אשר יקרה עוד אימות. כרגע מנסים לשמר את השקט באזור הזה, נכון לדקה זו שאנחנו מדברים שקט, נראה בהמשך הלילה מה יהיה.
נקווה שלהמשיך.
12 יעדים שתוקף צהל הלילה, 12 יעדים מאוד איכותיים, ועד כאן לערב הזה.
קובי פינקלר, תודה רבה לך, שיהיה באמת ערב שקט, ערב טוב. סיימנו שעה ראשונה של המהדורה המרכזית, בשעה הבאה נעסוק קצת בענייני קורונה, גם בסוגיות שקשורות למשטרה וחרדים, ולא רק יום מותו של בן גוריון, והשלכות על הציבור החרדי דאז ועד היום אולי. מאותה תקופה, ועוד כמה נושאים ככל שנספיק לשוחח. אולי גם נחזור ליונתן פולארד והקשר האמיץ שלו עם היהדות והתורה ועוד נושאים. יישארו איתנו לשעה הבאה בצוות העורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי אורי כהן. מיד אחרי החדשות נשוב.